יום שני לפרשת מטות מסי.
ויקצו משה ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה לקראתם אל מחוץ למחנה. למדנו כבר בשיעור של אתמול שאחרי שחזרו מהמלחמה, אז היהודים לקחו בשבי אנשים, נשים, טף, בהמות, מקנה, שלל, מלכוח, ביזה, כל זה הם לקחו. ומה הם עשו עם זה? מה היה הפסוק האחרון של השיעור של אתמול? ויביאו משה. אל משה ולעזר הכהן, הביאו את הכל למשה. מה הפסוק של היום אומר? ויצאו משה ולעזר לקראתם. שואלת השאלה, מה הם יצאו לקראתם? הרי כבר הביאו את הכל אליהם, אז מה הם יצאו לקראתם? אז רש"י מסביר, אומר ככה, האמת היא שהביאו את הדברים למשה ולעזר, אבל לא הכניסו את הכל. מה אומר רש"י? ויצאו משה ואלעזר הכהן לפי שראו את נערי ישראל יוצאים לחטוף מן הביזה. החיילים, למדנו עליהם כבר בפסוק י"א, שהם היו כשרים וצדיקים ולא שלחו יד בביזה, אבל הנערים יצאו לחטוף מן הביזה, אז משה ואלעזר יצאו לקראתם, לקראת אלה שחוטפים מן הביזה. ואז יש הוראות מה לעשות עם כל הדברים שהם עשו שם. פסוק י"ד: ויקצוף משה על פקודי החיל, שרי האלפים ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה. למה הוא כועס על פקודי החיל? למה הוא לא כועס על החיילים כשיש לו מה לכעוס? אומר רש"י: ויקצוף משה על פקודי החיל ממונים על החיל, ללמדך שכל סרחון הדור תלוי בגדולים, שיש כוח בידם למחות. אם יש לו איזושהי בעיה או הערה או כעס על דבר מסוים שהחיילים עשו במלחמה, אז הכעס מופנה על המפקדים שהם היו צריכים למחות על העניין. על מה הוא כועס? אומר להם משה רבינו, פסוק תדבר: ויאמר עליהם משה, אך חייתם כל נקבה? השארתם בחיים את כל אותם נשים? הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם למסור מעל באדוני על דבר פאור, ותהיה מגפה בדעת אדוני. זאת אומרת, איך אתם השארתם את הנשים בחיים? הם הרי אלה שבעצתו של בלעם גרמו לכישלון בעם ישראל וגרמו למגפה בעם ישראל. כפי שרש"י מסביר, בדבר בלעם, מה זאת אומרת? שבלעם בדיבור שלו הצליח להביא לכישלון הזה ולמגפה בעם ישראל. אמר להם, בלעם אמר לנשות מדיין, אפילו אתם מכניסים כל המונות שבעולם, אפילו שתביאו את כל הגויים שבעולם נגד היהודים, אין אתם יכולים להם. שמא מרובים אתם מן המצרים, היו 600 רכב בחור, בואו ועשייכם עיצה. אלוקיהם של אלו שונא זימהו וכולי, כדי איתה בחלק ובספרי. זאת אומרת שבלעם הציע שבנות מדיין יכשילו את בני ישראל, וזה יביא את הנפילה של עם ישראל, כפי שכך היה, זה הביא מגיפה. עכשיו מתייחס רש"י לשתי המילים הראשונות של הפסוק שכתוב, הן הנה, ורש"י מגיד שהיו מכירים אותן. זוהי שנכשל פלוני בה. פשוט ראו שהביאו איתם את אותם נשות מדיין שגרמו הם בעצמם לכישלונות לעם ישראל. ואז אומר משה רבינו מה לעשות, פסוק י"ז וי"ח: ועתה ירגו כל זכר בטף, וכל אישה יודעת איש למשכב זכר הרוגו, וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר אחיו לכם. אומר רש"י כך: וכל אישה יודעת איש ראויה להיבהל אף על פי שלא נבהלה. עצם רש"י רק ראויה לעניין הזה, אז זה כבר סיבה להרוג אותו. ולפני הציץ העבירו, הם העבירו את כל הנשים ליד הציץ, והראויה להיבהל פניה מוריקות, פניה השתנו וידעו אותה צריך להרוג. עכשיו יש לרש"י פה שאלה שיש כאן לכאורה מילה מיותרת בפסוק י"ז. פסוק י"ז מתחיל במילים ועתה ירגו, צריך להרוג. את מי צריך להרוג? את הזכרים בטף, וכל אישה יודעת איש. לכאורה המילה האחרונה בפסוק שכתוב הרוגו מיותרת, כי כבר כתוב בתחילת פסוק י"ז שאנחנו עכשיו הולכים לתת רשימה של אנשים של ירגו את מי צריך להרוג. למה צריך לכתוב בסיום הפסוק עוד פעם את המילה הרוג? אומר רש"י, למה חזר ואמר, למה כתוב פעם נוספת המילה הרוג? הוא להפסיק העניין דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר שהמילה הרוג הוא בא לעצור ולעשות הפסק בין פסוק י"ז לפסוק י"ח, כי אם לא יהיה לנו את המילה הרוג הוא, לא נדע איך לקרוא את שני הפסוקים הללו. אנחנו עלולים לטעות. למה? רש"י מסביר מה יכול להיות הטעות. שאם אני קורא, אם יהיה כתוב ירגו כל זכר בטף וכל אישה יודעת איש וכל הטף בנשים וגומר, ואם לא יהיה באמצע המילה הרוג, איני יודע אם להרוג וכל אישה יודעת עם הזכרים או להחיות עם הטף. וכך נאמר הרוג. אם לא יהיה כתוב את המילה הרוג, לא נדע מה לעשות עם כל אישה יודעת איש. האם זה מתייחס למה שנאמר קודם ירגו, או זה מתייחס למה שכתוב בהמשך החיו? אבל בזה שהתורה כתבה פעם נוספת הרוגו, אז עושה לנו ברור שאת האישה הזו שידעתי שצריך להרוג אותה ולא להחיות. פסוק י"ט: ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים, כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחתו ביום השלישי וביום השביעי, אתם ושביכם. שרבינו אומר לכל החיילים שהרגו, הרגו הרבה, וגם עכשיו הוא אמר להם להרוג, הוא אומר להם, אתם צריכים כרגע להיות מחוץ למחנה. מה זה מחוץ למחנה? לצאת ולא להיות בה. אומר רש"י, מחוץ למחנה, שלא ייכנסו לעזרה. לעזרה זה החלק שנקרא מחנה שכינה. הרי המשכן היה מחולק, כל האזור היה מחולק לשלושה חלקים. היה מחנה שקראו לו מחנה ישראל, מחנה לוויה, מחנה שכינה. אז כל אדם שהוא תמה בתומת מת, אסור לו להיות במחנה שכינה. אז כתוב כאן שלא ייכנסו לעזרה, הכוונה היא שלא ייכנסו למחנה שכינה. או שאלה טובה, רש"י התייחס לזה מיד עוד שורה אחת. כל הורג נפש, רבי מאיר אומר, בהורג, בדבר המקבל תומה כתוב מדבר. מדובר כל הורג נפש, ומה הוא הרג? הוא הרג עם דבר שמקבל תומה. ולמדך כתוב שהכלי מטמא אדם בחיבורי המת כאילו נוגע במת עצמו. זאת אומרת שאם אדם הרג מישהו על ידי חרב, הוא לא נגע במת, הוא החזיק בחרב. החרב הרג את המת, כיוון שהחרב מחוברת למת מצד אחד וליהודי הנוגע מצד שני, אז זה גם כן מטמא אותו. שואל רש"י, מאיפה אני יודע שרק אם זה מחובר בחיבור ישיר אז זה מטמא אותו? או יכול אפילו זרק בו חץ והרגו. אולי אם אדם זרק חץ, זרק את הגוי, מכיוון שהחץ קודם היה בידי היהודי, אחר כך החץ נוגע בגוי והורג אותו, אולי גם אז היהודי נטמא. אומר רש"י, תלמוד לומר וכל נוגע בחלל. כתוב בפסוק נוגע, מקיש הורג לנוגע. מה נוגע על ידי חיבורו? אף הורג על ידי חיבורו. אם התורה כתבה כל נוגע, פירושו שכתוב כאן נגיעה, או נגיעה פיזית של הידיים של היהודי ההורג, או אפילו נגיעה אבל באמצעות חרב וכדומה. תתחתו, מה הכוונה תתחתו? תתחתו בלשון חיטוי, בלשון ניקיון, בלשון טהרה. במי נידה כשאר, כדין שאר טמאי מתים. כמו כל אדם שהוא נטמא בטומאת מת, אז צריך לעזות עליו מים של אפר של פרה אדומה, ככה גם צריך לעזות על כל אותם יהודים, חיילים, שהיו במלחמת מדיין. עכשיו פה נשאלת השאלה, לכאורה גוי לא מטמא, אנחנו יודעים, אז רש"י מסביר, הוא אומר, שאף לדברי האומרים, קברי גויים אינן מטמאים באוהל. רש"י אומר שכל הדעה שאומרת שגוי לא מטמא, קבר של גוי לא מטמא, הוא לא מטמא כשאתה נמצא איתו באותו אוהל, אבל אתה נוגע בו, הוא כן מטמא. למה? רש"י מסביר, מה הסיבה שקבר של גוי לא מטמא באוהל? שנאמר, הפסוק אומר ביחזקאל, ואתן צוני, צון מריתי, אדם אתם. הפסוק אומר שעם ישראל נקראים אדם, אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. ומכיוון שעם ישראל נקראים אדם, ובתורה, כמו שרש"י יביא עוד שורה אחת, בתורה כשכתוב דיני טומאת אוהל, כתוב אדם כי ימות באוהל. אז רק אדם, מי שנקרא אדם, אם הוא מת ונמצא באותו אוהל, אם ידיע אחר מתמא, גוי שלא נקרא אדם או לא מתמא. אז אפילו הדעה הזו שאומרת שגוי, קבר של גוי מתמא באוהל, מודהו, סליחה, שקבר של גוי לא מתמא באוהל, מודהו שהגויים מתמים במגע ומסע. וזה אין מחלוקת שגוי שנוגעים בו כשהוא מת, או לא כל שכן כשנושאים אותו במוות, אז הוא כן מתמא. שלא נאמר אדם אלא אצל טומאת אוהלים, שנאמר אדם כי ימות באוהל. לכן, זו הסיבה שהיה צריך שכל אותם חיילים שהרגו את המדיינים, היה צריכים לעבור תהליך של טהרה כמו כל אדם שנטמע בטומאת אוהל. שתי המילים האחרונות של פסוק י"ט היה אתם ושביכם, דיינו אתם צריכים לתאר את עצמכם ושביכם, אלה שלקחתם בשבי. את מי הם לקחו בשבי? גויים. מה, גויים צריכים טהרה מאיזושהי טומאה? גוי הוא טמא, הוא לא צריך את כל הטהרה. זה מה שרש"י שואל ורש"י עונה. אתם ושביכם, לא שהגויים מקבלים טומאה וצריכים הזעה, אלא מה, אתם בני ברית? אז שביכם, כשיבואו לברית ויתאמו, צריכים הזעה. התורה רצה כאן לחדש לנו שאם גוי עשה ברית, עכשיו, אם גוי מתגייר לגמרי, עבר את כל תהליך הגירות, אז אין בכלל שום חידוש, הוא יהודי, אז הוא הולך את כל דיני היהדות כמו יהודי. אבל אם גוי עשה ברית מילה, וידוע שיש לגוי שרוצה להתגייר כמה תהליכים, צריך לעשות ברית מילה, והוא צריך גם כן לטבול. מה קורה בגוי שעשה ברית מילה ועוד לא הספיק לטבול? אז מצד אחד הוא עוד לא יהודי שלם, אבל לגבי דיני טומאה הוא כבר נחשב כיהודי שצריך לתאר את עצמו. זה נקרא אף שליחם כשיבואו לברית ויתאמו צריכים עזר. פסוק חף, עד פה דיברנו מה קורה עם הבני אדם שצריכים טהרה. פסוק חף אומר, וכל בגד וכל כלי אור וכל מעשה איזים וכל כלי עץ תתחתם. ראינו כל הכלים גם צריך אותם לתאר מטומאת מת. מה זה וכל מעשה איזים? להביא כלי הקרניים והטלפיים והעצמות. אם עשו הגויים, אם תפסו בשבי כל מיני כלים שעשויים מקרן או מעצם או כל דבר כזה, צריך לתאר את זה מטומאת מת. עד פה אלו דברים שמי אומר את כל הרשימה של הפסוקים הללו? משה רבינו. פה סיים משה רבינו את דבריו. בסיום דבריו של משה רבינו עד פה אפשר להבין שאם יהודי שהיה במלחמה תפס איזה כלי ורוצה עכשיו להשתמש עם הכלי, מה הדבר היחיד שהוא צריך לעשות? צריך לעבור עליו את המים, לעזות עליו מים של ריח התאת ולתאר אותו וזהו, ומיד הוא יכול לאכול את זה, לאכול מזה, לבשל בזה. מיד בא עכשיו פסוק חפה לביומר אל עזר הכהן, אל אנשי הצבא הבאים למלחמה, זאת חוקת התורה אשר ציווה אדוני את משה. בא אל עזר ואומר, רגע, אל תעצרו, אל תרוצו כל כך מהר להשתמש עם הכלים, כי יש עוד דבר שצריך לעשות לכלים. לא מספיק רק להוציא אותו מטומאת מת לטהרה, מה צריך לעשות דבר נוסף? הרי בכל כלי בלוע טעם של מאכל של טרף. אם אתה רוצה עכשיו להשתמש איתו בקשרות, אתה צריך לעשות לו עגלה. וכל דיני עגלה משה רבינו לא הזכיר בדבריו. משה רבינו רק הזכיר דיני טהרה מטומאת מת. אז זה אלעזר מיד בא להזכיר גם את העניין הזה, וזה מה שרש"י מסביר ואומר. זה אומר אלעזר הכהן וגומר, למה משה רבינו לא אמר את זה? למה אלעזר היה צריך להוסיף את זה? לפי שבא משה לכלל כעס, בא לכלל טעות. משה רבינו כתוב הרי ויקצוף משה, למדנו קודם פסוק י"ד. אז לכן משה רבינו הגיע לכלל טעות שהוא לא אמר להם, כאילו שעם ישראל יכלו לטעות שלא צריך לעשות עגלה ואפשר רק לתאר אותו מטומאת מת. שנתעלמו ממנו הלכות גאולי גויים. אומר עכשיו רש"י עוד מספר מקומות שכעס מביא לאיזשהו טעות, וכל הדוגמאות זה קשור למשה רבנו. לכן אתה מוצא בשמיני למילואים שנאמר ויקצוף משה על אלעזר ועל איתמר, בא לכלל כעס, בא לכלל טעות, ששם משה היה שם את הדיון לגבי הקורבנות שמקריבו שם ביום השמיני למילואים, היה שם השעיר של ראש חודש, ומצד שני היה שעיר שהוא ייחודי היה לאותו יום, ומשה רבינו שם בא לכלל טעות שלא עשה הבחנה בין קדשי דורות לקדשי שעה, כמו שדיברנו בעריכות שלמדנו את הפרשה ההיא. וכן בשימונה המורים כתוב שם ויח את הסלע, על ידי הכעס טעה, ובמקום לדבר אז היה שם עניין של הכעה. אז בגלל שמשה כעס אז הוא לא אמר את דיני גאולי גויים, אבל אלעזר כן אמר. אבל אם אלעזר יבוא ויגיד בפני משה רבינו כאילו דבר חדש, יש פה כאין חוסר דרך אחרת,
מורה
הלכה בפני רבו חייב מיתה. לכן אלעזר מיד הוסיף ואמר, אני לא אומר משהו שלי, אלא אני אומר אשר ציווה השם את משה. זאת שאלה שאומר אשר ציווה השם וגומר, תלה ההוראה ברבו. הוא אומר להם, אני אגיד לכם עוד משהו ששמעתי ממשה רבינו, שזה לא יהיה דבר שהוא אומר מעצמו. מה הדבר שהוא אומר? פסוק חף א', אך את הזהב ואת הכסף ואת הנחושת, את הברזל, את הבדיל ואת האופרת, כל אותם כלים שעשויים מכל אותם חומרים שהוא מפרט בפסוק הזה, מה עושים איתם? נראה בפסוקים הבאים. רש"י מתייחס ואומר, אך את הזהב וגומר, אף על פי שלא הזהיר להם לכם משה אלא ללכות טומאה, עוד יש להזהיר לכם על ללכות גאול. זאת אומרת שתדעו שצריך גם לעשות עגלה לכלים. ואח לשון מיעוט, כשאומרים אח פירושו הוא בא למעט משהו, כלומר ממועטים אתם להשתמש בכלים אפילו לאחר תארתן מטומאת המת, עד שיתארו מבליית איסור נבלות. לא מספיק שתוציאו אותם מטומאת מת לטהרה, אתם צריכים להוציא מהם את הטעם הנבלה שבלוע בהם. ורבותינו אמרו, חכמים אומרים שיש כאן הלכה נוספת, מה זה אך את הזהב? לומר שצריך להעביר חלודה שלו קודם שיגילנו. כפי שתעשה עגלת כלים, צריך לנקות את הכלים, דברו בו לכלוך, אז העגלה לא תועיל במקום הלכלוך. וזהו לשון אך, שלא יהיה שם חלודה, אך המתכת יהיה כמות שהוא. אך את הזהב פרושו שהזהב יישאר נקי, רק זהב או רק כסף וכו', בלי שום הדיבוק של איזשהו חלודה וכדומה. מה עושים עם כל הכלים הללו? אומר לנו פסוק חף ג', כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש ותאר, אך במי נידה התחתה, וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים. של רבינו נותן להם כרגע את הכלל איך עושים הכשרה של כלים. הכלל אומר, כבולו כך פולטו. מה זאת אומרת? באותו צורה שהשתמשת בכלי להבליע בו את הטעם האסור, בדיוק זה הצורה שאתה צריך לעשות כדי לפלוט ממנו את הטעם האסור. כפי שרש"י מפרט, כל דבר שיבוא באש לבשל בו כלום, זאת אומרת אם הגויים המדיינים בישלו באש משהו באותו כלי, תעבירו באש כדרך תשמישו הגעלתו. באותו צורה שאתה משתמש בכלי, באותו צורה אתה צריך גם לעשות לו עגלת כלים, להוציא ממנו את הטעם האסור. מה שתשמישו על ידי חמין יגילנו בחמין, ומה שתשמישו על ידי צלי, כגון השפוד וההשכלה, שאתה לוקח שיפוד, אתה שם אותו בתוך הבשר, שם אותו על האש ממש, זה בלי מים. אז אם אתה רוצה עכשיו להכשיר את השיפוד הזה, זה לא יעזור אם אתה תשים אותו במים, כי השימוש לא היה במים, השימוש היה באש גלויה, אז ילבננו ברור, אתה גם צריך לעשות לו ליבון באש גלויה. אך במי נידה התחתה, מה הכוונה? מה מתכוון פה אלעזר שהוא אומר כאן את המי נידה התחתה? הוא חוזר חזרה לדיני הוצאה מטומאת מת לטהרה, זה כבר משה רבינו אמר. מה הוא אומר גם את זה פה? עוד הפעם, רש"י אומר שני דברים. רש"י אומר ככה: אך במי נידה התחזה לפי פשוטו, חיתוי זה לטהרו מטומאת מת. באמת אלעזר חוזר עוד הפעם בקצרה ובסיכום גם על דברי משה, שמצד שינים לא יחשבו שיעשו רק מה שהוא אומר, עגלה. הוא אומר עגלה, אבל אל תשכחו מה שמשה רבינו אמר לכם, לעזות על זה את המים. אמר להם, צריכים הכלים גיור לטהרן מן האיסור, וחיתוי לטהרן מן הטומאה, צריכים שתי דברים. אבל פירוש נוסף אומר רש"י, ורבותינו דרשו מכאן, שאף להכשירן מן האיסור יתין טבילה לכלי מתכות. הוא בא להגיד להם שאם אתה הוצאת כבר את הטעם האסור מהכלי על ידי עגלה, לא מספיק, אתה צריך גם לטבול אותו במקווה. למה? כי כלל אומר גם כלי חדש שאף פעם לא היה בלוע בו שום טעם, אבל אם הכלי היה של שייך לגוי, אתה חייב לטבול אותו במקווה. גם הכלים הללו היה צריך לטבול אותם במקווה כדי להוציא אותם מטומאת הגוי. זאת אומרת, הכלים היו צריכים לעבור שלושה תהליכים: תהליך אחד להוציא אותו מדין טומאת מת, תהליך שני להוציא אותו מטעם הבלוע בו של נבילה, תהליך שלישי לטבול אותו במקווה כדי להוציא אותו מטומאת גוי, לא טומאת. אז מה הכוונה במי נידה? מאיפה נדע שמי נידה הכוונה לטבול במקווה? אומר רש"י, ומי נידה כתובים כאן דרשו מים הראויים לטבול בהם נידה, וכמה הם 40 סאה. מי נידה הכוונה מי מקווה של 40 סאה, שבהם צריך לטבול את אותם כלים. וכל אשר לא יבוא באש, ואם הכלים שאתם תפסתם את המדיינים הם כלים כאלה שאף פעם לא היה בהם שימוש בחם בכלל, כל דבר שאם תשמישו על ידי האור, כגון כוסות וצלוחיות שתשמישן בצונן ולא בלו איסור, אם זה היה כלי זכוכית או כלי אחר ששתו בזה סך הכל מים, תעבירו במים, דהיינו מטבילו ודיו, אתה לא צריך לעשות לו עגלה, אתה צריך לטבול אותו, ודווקא כלי מתכות. כאן מדובר רק, הרי כל זה הוא מדבר על זהב, כסף, נכון, כל הרשימה של פסוק חבד, אבל הוא לא מזכיר כאן לא כלי עת ולא כלי חרס, כי ידוע שכלי חרס אי אפשר לפלוט את הטעם שהם בלו על ידי הבישול. הדרך היחידה להיפטר מהם זה פשוט לשבור אותם.
מה עם
זה דבר, הוא בולע והוא לא פולש, אין לו תקנה. סוג חף ד', וחיבסתם בגדיכם ביום השביעי ותארתם, ואחר תבואו אל המחנה. לאיזה מחנה הם יכולים לבוא? זה מתייחס מה שמשה רבינו אמר להם בפסוק י"ט, חנו מחוץ למחנה, זה היה הכוונה למחנה שכינה, לעזרה. רש"י אומר, שאלעזר אומר אחרי סיום התהליך, אל המחנה הכוונה למחנה שכינה, שאין תמי מת טעון שילוח ממחנה לוויה וממחנה ישראל, אלא רק ממחנה שכינה, ולכן עכשיו יוכלו לחזור. ויאמר אדוני אל משה לאמור, שא את ראש מלכוח השבי באדם ובבהמה, אתה ואלעזר הכהן וראשי אבות העדה. יש כאן ציווי למשה רבינו שצריך למנות, לספור כמה ראש בקר וכמה אנשים הביאו מהשבי. מלכוח למדנו כבר בימים הקודמים, רש"י הסביר לנו שזה היה בפרק ל"א פסוק י"א, הסביר לנו רש"י שמלכוח זה כינוי לדברים שאתה יכול לקחת אותם, ואלה שאתה לוקח הם מונהגים על ידי מי שמנהיג אותם. המילה מלכוח היא מילה כזו כללית שהיא יכולה לכלול גם אדם וגם בהמה. לא חייב להיות דווקא בעלי חיים, גם אדם.
גם אדם הוא
בעל חי, כן. לא דומם, כן. כל מי שאתה לוקח אותו על ידי שיש מישהו שמנהיג והעדר נוסע אחריו. מה הכוונה שהקדוש ברוך הוא אומר שא את ראש? מה זה שא את ראש? מתרגם רש"י את המילים בשפה שלנו. שא את ראש, אומר רש"י, קח את החשבון.
הפירוש המילה סע זה לשון לקחת, לא, לפעמים סע יכול להיות לשון מסע, שאתה צריך להרים ולקחת עליך על הגב מסע. לפעמים סע זה לשון לקבל ולקחת, כמו הדוגמה למשל שכתוב לא תישא שם השב, דהיינו לא תקבל לשון הרע. סע לפעמים זה יכול להיות בלשון לקחת, סע תיקח את ראש מלכוח. מה זה את ראש מלכוח? קח את החשבון, קח את המספר הכולל שהוא כמו ראש שכולל בתוכו את כל הפירוט, את כל הבהמות והחיות, הבקר והצון, כפי שנראה מיד. מה לעשות עם כל זה? נספור את כל הכמות, מה יהיה עכשיו? אומר הקדוש ברוך הוא פסוק חף זין, וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה יוצאים לצבא ובין כל העדה. כפי שרשי אומר, וחצית את המלכוח בין תופסי המלחמה וגומר, חציו לאלו וחציו לאלו. לקחת את אותם 800 אלף ראש ו-50% תיתן לאותם 12 אלף חיילים שיצאו להילחם, ו-50% האחרים ילך לכללות עם ישראל. עכשיו כל חצי שכל חלק יקבל, הוא לא לוקח לעצמו הכל, גם אלה החיילים שמקבלים את ה-50% וגם כל העדה שמקבלים את ה-50% האחרים, כל אחד מהם צריך להפריש מכס לקדוש ברוך הוא, וכל אחד מהחצאים מפריש כמות של מכס אחר, כפי שנראה מיד. והרמות המכס לאדוני מאת אנשי המלחמה יוצאים לצבא, אחד נפש מחמש המאות, מן האדם ומן הבקר ומן החמורים ומן הצון. ואת כל אחד מכל 500 ממה שקיבלו אנשי המלחמה, הם נותנים מכס להשם. לאן זה הולך המכס הזה? אומר פסוק חפתת, ממחציתם תיקחו ונתת לאלעזר הכהן תרומת אדוני. אלעזר הכהן מקבל מתנה אחד מחמש מאות מכל מה שקיבלו אנשי המלחמה. וממחצית בני ישראל תיקח 1% מן החמישים, מן האדם, מן הבקר, מן החמורים או מן הצון, מכל הבהמה, ונתת אותם ללוויים שומרי משמרת משכן אדוני. עוד מהחצי שהעם קיבל, אז לא כמו שמהחצי הראשון שזה 1 מ-500, פה זה 1 מ-50, 1 מכל 50 תוריד, וזה תיתנו ללוויים מכס מאת השם. עכשיו לכאורה בזה היה צריך להסתיים השיעור של היום, אנחנו יודעים מה לעשות, איך לחלק וזהו. מתחילה התורה עכשיו אריכות גדולה לספר לנו כמויות מדויקות כמה היה מכל דבר ודבר, עוד מעט נראה מה קורה. ויעץ משה ולעזר הכהן כאשר ציווה אדוני את משה. ויהי המלכוח יתר הבז אשר בזזו המצבה צון 600,000 ו-70,000 ו-5,000. צון לבד כבר לקח כמעט את רוב הכמות, 600,000, 75,000 היה רק צון לבד. מה התורה אומרת על ה... לפני שמתחילה לפרט, היא אומרת המלכוח יתר הבז. מסביר רש"י, היי המלכוח יתר הבז. מה זה בז? למדנו כבר באותו פסוק שהזכרנו קודם, בפסוק י' שרש"י הסביר שבז כל מה שהוא זז, לא קרקע, כל דבר שהוא מטלטל, כל המטלטלים, והוא לא דבר יקר כמו תכשיט, אלא כל אותם מטלטלים שהם לא תכשיטים, זה נקרא בז. וזה באה התורה ואומרת והיה המלכוח יתר הבז, לפי אומר רש"י שלא נצטוו להרים מכס מן המטלטלים, אין כאן התייחסות מה לעשות עם המטלטלים, אלא מן המלכוח, רק מן המלכוח. מה זה מלכוח? אמרנו בהמות ואנשים. כתב את הלשון הזה, לכן כתוב את הלשון והיא המלכוח יתר הבז. ואז מה הפירוש? אז רש"י מעריך עכשיו בלשון מה התורה מתכוונת בארבע מילים האלה, והיא המלכוח יתר הבז. מסביר רש"י, והיא המלכוח שבא לכלל חלוקה, אותו כמות של בהימות ואנשים שחילקו בין אנשי המלחמה ובין כל העדה וכו', ולכלל מכס, ומתוך זה הוציאו מכס. אחד מ-500 ללזר, אחד מ-50 ללוויים, שהיה עודף על בז המטלטלים אשר בזזו עם הצבא איש לו. כל המטלטלים האחרים, אז אנשי הצבא לקחו, כל אחד איש לו כמה שהוא לקח, מה הוא לקח, אולי צריך לתת מזה מחס ושום דבר, כל אחד קיבל מזה מה שהוא קיבל, ולא בא לכלל חלוקה, לא חילקו את המטלטלים, לא עשו חלוקה מדויקת, לא עשו ספירת מלאי. כל המטלטלים אמרו להם, לאנשי המלחמה תיקחו וזהו. כמובן אחרי שלמדנו אתמול שהיה צריך לתאר את זה ולהכשיר את זה, להגיל את זה, אז כל התהליך נגמר, אנשי המלחמה פרסו על הבז ולקחו מה שהם רצו. אבל יתר הבז, דהיינו המלכוח שעליו יש התייחסות בתורה, אז זה אומר רש"י, מספר רצון וגומר, כמה היה מספר רצון? אמרנו 600,000 ו-70,000 ו-5,000. פסוק ל"ג, ובקר 2,000 ו-70,000, וחמורים 1,000 ו-60,000, ונפש אדם מן הנשים אשר לא ידעו משכב זכר, כל נפש 2,000 ו-30,000. זה למדנו כבר אתמול שמדובר על בנות התינוקות פחות מ-3 שנים, הם היו 32,000 תינוקות. ועכשיו, עכשיו שאנחנו כבר יודעים את החשבון, אז כל אחד, שוב, אפשר לעצור לפחות פה ולעשות לבד חשבון כמה זה חצי מ-600,000 ו-70,000 ו-5,000, ואחר כך עושה חשבון כמה זה 1 מ-500. אבל התורה לא סומכת על זה שניקח ולחשב לבד, התורה מפרטת. ותהי המחצה, חלק היוצאים בצבא, מספר רצון 300,000 ו-30,000 ו-7,500, שזה 50% ממה שאמרנו קודם. עכשיו מתוך זה צריך לתת 1 מ-500 לאלעזר הכהן. התורה מפרטת כמה זה 1 מ-500, והיא המכס לאדוני מן הצאן 600, 570, והבקר 6,000 ו-30,000 ומכסם לאדוני 2,000 ו-70, והחמורים 30,500 ומכסם לאדוני 1,000 ו-60, ונפש אדם 16,000 ומכסם לאדוני 2,000 ו-30,000. התורה מפרטת את הכל, ואז הפסוק האחרון אומר, ויתן משה את מכס תרומת אדוני לאלעזר הכהן כאשר ציווה אדוני את משה. שוב, הפלא הוא גדול, מה התורה צריכה לפרט את כל זה? אז ההסבר הוא שהתורה רוצה להראות לנו כאן באמת נס גדול שקרה. לקחת למעלה מ-800,000 ראש בקר, כולל עוד 32,000 תינוקות, עכשיו, עד שאתה מונה כמה יש, זה לוקח זמן, זה לא מונים ברגע, זה לוקח כמה ימים טובים, אם לא כמה, יותר מכמה ימים. אחר כך לחלק את זה, ואחר כך להעמיד את אחר. אילו באמצע היה מת צון אחד, הוא היה מקלקל את כל החשבון, והיה מסתבך כל החישוב שהיה צריך לעשות, 1 מ-500, 1 מ-50 וכו'. אומרת התורה, הנס הגדול היה שלמרות שזה לקח כל כך הרבה זמן, ולמרות שמתוך למעלה מ-800,000 ראש, אז בדרך הטבע חייב להיות שיהיה כמה... או יוולד, או ימות, או חייב להיות שיהיו שינויים, זה לא סטטי, זה דבר שהוא זז. אומרת התורה, היה נס גדול שלכל אורך הדרך המספרים נשארו מדויקים, עד שלא סיימו, עד הסוף את רצון הקדוש ברוך הוא, את החלוקה המדויקת, בדיוק כמה יחלקו, כמה מכס, שום דבר לא הלך לאיבוד. ולכן התורה כל כך מעריכה בכל הפירוט, ולכן באמת שנראה לה, שנלמד בשיעור של מחר, התורה כבר לא מפרטת כמה זה 1 מ-50, למרות שפה יש פרטה על כל אחד כמה זה 1 מ-500.
התורה לא מעגלת שאומרת
5,000. אז פה מהאריכות הזו סימן שהתורה מדייקת, אחרת מה כל האריכות? שהתורה בכלל לא תיכנס לפירוט.
אם היה 4,999,
אתה כותב? אז היה כותבת, והנס היה שזה היה מדויק, כי אחרת, שמה לכנס בכלל למספרים? שמה לכנס למספרים? תכתוב כך את החשבון, תעשה כך וכך, שלום על ישראל. מה זה משנה לנו היום, בשנת תשס"ה, שלפני למעלה מ-3,000 שנה, היו שם 600,000 ו-70,000 ו-5,000 ראש צאן. למה אלף כמינה? התורה רוצה להראות לנו את היוקר של ציווי אלוקי, את היוקר של עם ישראל, והקדוש ברוך הוא רצה להראות לנו שעשה נס למעלה מדרך הטבע ולא הגיוני בכלל, למרות שהדבר הזה בדרך כלל היום לא הסתדר לנו, הכל עגול ובדיוק והיו כל הזמן שינויים. כאן הדברים היו ממש מדויקים, זה מראה פשוט את היוקר והחביבים, ולכן התורה כל כך מעריכה בעניין. קוראים מחצית בני ישראל. אשר חצה משה מן האנשים הצובים, ותהי מחצת העדה מן הצאן 300,000 30,000, 7,500. ובקר, 36,000. וחמורים, 30,500. ונפש אדם, 16,000. זה בדיוק אותו כמות של 50% מתוך השלל, מתוך המלכוח, שקיבלו אנשי המלחמה. אבל מה עשה משה רבינו, מה ציווה על בני ישראל לתת מחץ מהחלק שלהם? ויקח משה ממחצית בני ישראל את האחוז אחד מן החמישים, מן האדם ומן הבהמה, ויתן אותם ללוויים שומרי משמרת משכן אדוני, כאשר ציווה אדוני את משה. אומר לנו רשי, נוסיף כמה מילים ומדגיש נקודה שדיברנו גם אתמול. וממחצית בני ישראל אשר חצה משה לעידה, באותו חצי שמשה רבינו נתן לעם ישראל מתוך המלכוח שהביאו במלחמה, והוציאה להם מן האנשים הצובים. הרי האנשים הצובים קיבלו את החצי האחד מהיתרה, דיינו 50% הנותרים, אז משה רבינו נתן לעידה. ותהי מחצת העידה, אומר רש"י שתי מילים, כך וכך. ויקח משה וגומר. מה אומר כאן רש"י? ותהי מחצת העידה כך וכך. נו, רש"י הרי לכאורה לא הוסיף לנו כאן שום מילה, שום הסבר לכאורה. אלא פה רוצה רש"י להדגיש לנו את מה שדיברנו אתמול, שלמה התורה מעריכה כל כך הרבה במספרים האלה. אמרנו להדגיש לנו שהיה כאן פלא גדול שאף אחד לא מת והמספרים נשארו עגולים. אז אתמול שדיברנו על ה-50% שנתנו לחיילים וחילקו את זה באופן כזה שאחד מ-500 היה לאלעזר, טוב, כשהגענו לחצי השני, אולי בחצי השני נהיה איזה פנצ'ר ומת איזה אחד. אומרת התורה, ותהי מחצת העידה, אומרת שכך וכך, בדיוק המספר המדויק שהתורה אמרה שהיה בחצי הראשון, בדיוק זה היה בחצי השני. וזה גם מסביר לנו למה בפסוק ממזיין כתוב, ויקח משה ממחצית בני ישראל את האחוז אחד מן החמישים. מה זה ההי היתרה? היה צריך להיות כתוב, ויקח משה את האחוז אחד מחמישים. מה זה אחד מן החמישים? אלא אחד מן החמישים, החמישים, אותם חמישים, שהיה כל הזמן נשאר חמישים בצורה מדויקת ומדוקדקת לכל אורך הדרך, עד שגמרו את כל המספר המדויק של מאות אלפי ראשי בקר. פסוק ממחת, ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא, שרי אלפים ושרי המאות. אומר רש"י, הפקודים הממונים, ניגשו למשה רבינו לא כל ה-12,000 חיילים, אלא ניגשו שרי המפקדים של המלחמה, ניגשו למשה רבינו. מה הם רוצים ממשה רבינו? ויאמרו אל משה, עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידינו, ולא נפקד ממנו איש. יצאנו למלחמה עם 12,000 וחזרנו עם 12,000, אפילו יהודי אחד לא מת במלחמה הזאת. מסביר רש"י את המילים ולא נפקד, פירוש המילה ולא נפקד זה לא נחסר, דהיינו אף אחד לא נהרג. בארמית, דהיינו בתרגום אונקלוס, אז הוא אומר ולא שגה מיננה אנש, זה התרגום אונקלוס. אומר רש"י ולא שגה, שזה המילים של אונקלוס שמתרגם בפסוק ממתת את המילים ולא נפקד, אף הוא בלשון ארמי חיסרון. המילה שגה בארמית זה חיסרון, אז אם כתוב ולא שגה, פירושו שלא נחסר. כמו, מביא רש"י דוגמה והוכחה לפירוש המילולי הזה, שבאמת חיסרון באונקלוס זה שגה. כמו הפסוק אומר אצל יעקב אבינו, כשהוא דיבר עם לבן בספר בראשית, כתוב שם אנוכי החתנה. מה זה החתנה? התרגום אומר דאבה צ'גיה ממניינה, דהיינו אם חסר יהיה משהו מהמספר של הצום, מתחייב יעקב ללבן שהוא יהיה אחראי על הדבר, הוא ישלים. אז רואים שהתרגום של המילה אחתנה זה שגיה, שהמשמעות של זה מה שחסר מהמניין. אותו דבר פה, כשכתוב ולא נפקד והתרגום אומר ולא שגה, זה אותו משמעות מלשון חיסרון. לכן מביא רש"י עוד שני פסוקים מאותו מקום בספר שמואל, מאותו פרק, ששם משתמשים במילה נפקד מלשון חיסרון, כי בדרך כלל נפקד מצלצל מלשון מניין, כן? ופה נפקד זה מלשון חיסרון. ויש שני הוכחות. לכן כי יפקד מושבך, זה אמר יונתן לדוד, כי יפקד מושבך, ומפירוש המילים יחסר מקום מושבך, איש הרגיל יישב שם, ששאול המלך יראה שם מושב שדוד בדרך כלל יושב ריק, אז זה נקרא יפקד. וכן בהמשך הדברים בשמואל כתוב ויפקד מקום דוד. מה זה ויפקד? נחסר מקומו ואין איש יושב שם. אז רואים בכל ההוכחות הללו שפירוש המילה נפקד זה מלשון נחסר. ואז מה אומרים המשך הדברים של אנשי הצבא, שהמפקדים של הצבא, פסוק נון, פנקרב את קורבן אדוני איש אשר מצא כלי זהב, את עדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז, לחפר על נפשותינו לפני אדוני. אומרים כל כלי הזהב שמצאו במלחמה, כל התכשיטים של נשות מדיין שמצאו במלחמה, אז הם נותנים את הכל קורבן להשם, למשכן, לבית המקדש, כי הם רוצים בעצם לבטא בזה כפרה על החטא שהיה עם בנות מדיין. מסביר רש"י מהם השמות הללו של התכשיטים שהתורה מפרטת פה, אצדה, צמיד וכו'. אומר רש"י ככה, אצדה אלו צמידים של רגל, וצמיד של יד, עגיל זה נזמי אוזן, וחומז זה דפוס של בית הרחם. וכל זה למה הם הביאו לחפר על עירור הלב של בנות מדיין. מסיים את התורה את העניין פסוק נ"א, ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאיתם כל כלי מעשה, ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו לאדוני 16,750 שקל מעט שרי אלפים ומעט שרי המאות. אנשי הצבא בזזו איש לו, זאת אומרת החיילים הפשוטים בזזו איש לעצמו, ואנשי המפקדים נתנו את החלק שלהם תרומה להשם עם הכמות של 17,750,000.
מה זה אנשי הצבא? זה לא אנשים הפשוטים?
יש בצבא את החיילים ויש את המפקדים. אנשי הצבא זה 12,000 חיילים שזה כולל את כולם, ומי שניגש למשה רבינו למסור זה הפקודים של אלפי הצבא, דיינו הממונים. אז הפסוק האחרון, ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מעט שרי האלפים והמאות, ויביאו אותו אלו אל מועד זיכרון לבני ישראל לפני אדוני.